כדי שנחוש ל"ג בעומר בכל זאת, אני רוצה לחלק גם בשיעור היום וגם בשיעור הבא דברים של ל"ג בעומר, אבל בשניהם העיסוק הוא בפרשה. אולי ברשותכם נוציא שני ספרים מהסטנדרים ונשתמש בהם במהלך הדברים, גם חומש וגם סידור. גם חומש וגם סידור. בסידור אני ארצה לפתוח במסכת אבות שנמצאת אצל כולם מן הסתם במנחה של שבת, כל הסידורים שנתגלגל לשם אחר כך בפרק שלישי במשניות של רבי עקיבא. מיד נגיע לפרשה, רק נתחיל. כשעוסקים בל"ג בעומר, לל"ג בעומר יש פשט ויש סוד. כל כולו של ל"ג בעומר הוא סוד, אבל תחילתו בפשט. פשט הכוונה היא למה שמספרת הגמרא שהוא הסיבה או הוא עניינו של ל"ג בעומר. על פי דברי חז"ל בגמרא, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בין פסח לעצרת, ובל"ג בעומר פסקו התלמידים מלמות. זה הדבר המופיע כבר בגמרא במסכת יבמות, בל"ג בעומר פוסקים מלמות. יש פן שני, פן של עוד שלב, בעוד עומק, והוא ממוקד בעיקר ברבי שמעון בר יוחאי, שהוא היום הילולה של ל"ג בעומר, הוא יום הילולה דרשב"י, וכל הדברים שקשורים לרבי שמעון בר יוחאי. באופן טבעי בשבוע הבא ננסה קצת להיכנס לחלק הזה של רשב"י, של ל"ג בעומר של רשב"י. השבוע אני מבקש להיכנס קצת לרבי עקיבא, אבל הכניסה לרבי עקיבא היא מתוך יסוד אחד בפרשה שלנו, בפרשת אמור, בפסוקים שפותחים את פרשת המועדות, או סוגרים את הפרשה שלפני כן, פרק כף ג', מתחיל את פרשת המועדות, ובפסוקים החותמים את פרק כף ב', ממש הפסוקים האחרונים, שלושה פסוקים שמקומם בעצם מאוד כללי, ומקומם גם ספציפי כאן בסוף פרשות מסוימות ובהקדמה ובכותרת לפרשת המועדות. פסוק למד א', למד ב', למד ג' של פרק כף ג', פרשת אמור: ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני השם. כאן מופיעה מצוות עשה של קידוש השם, מצוות לא תעשה של לא תחללו את שם קודשי. המצווה הזאת של ונקדשתי בתוך בני ישראל נמצאת ברמב״ם כבר בהלכות יסודי התורה, הוא מעריך בה הרבה מאוד. והמצווה של ונקדשתי בתוך בני ישראל היא כמובן המצווה הידועה של למסור את הנפש, של מסירות נפש. רשי, אם תסתכלו רגע ברשי, את זה רשי מזכיר על הפסוק. ולא תחללו, פסוק למדבט, לעבור על דבריי מזידים. משמע שנאמר ולא תחללו, הרי ולא תחללו לא בא פה על טבול הרז, אלא הפסוק הקודם הוא, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם. אז מה זה ולא תחללו? אומר רש"י, ולא תחללו, חילול השם הוא לעבור על דברי השם. אגב, לפי זה מהו קידוש השם? לעשות את דבר השם. אלא שלרש"י יש שאלה, ממשמע שנאמר ולא תחללו, מה תלמוד אומר ונקדשתי? הרי ברור שאם אתם מקיימים את מצוותיי ואינכם מחללים, אז ונקדשתי. אתם יודעים מה הפירוש? לא לחלל אלא ונקדשתי, בעברית פשוטה. לחלל בדיוק כמו המילה חלל. חלול זה ואקום. לחלל את שם קודשי זה ליצור חלל בהופעת הקדושה בעולם. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. לחלל, אתה אגב לא מחלל אותו. אנשים טועים בהגדרה, אפילו בלשון, כשכותבים את זה מתבלבלים, כותבים קידוש השם עם ה' ופוסטרופי. וחילול השם, קוראים לזה חילול השם. אין דבר כזה. חילול השם זה ה' שין מ', חילול שמו. אי אפשר לא לחלל אותו יתברך ולא לקדש אותו יתברך. אלא את שמו. זו נקודה מאוד חשובה. לחלל את השם פירושו לעשות חלל את ההופעה שלו פה. לא לאפשר להופעה שלו, לשמו, להשם אחד ושמו אחד, להופיע. ליצור מקום שיש בו חלל. חלל זה משפט מאוד מוכר. כביכול, הקדוש ברוך הוא, כשברא את עולמו, שביטוי מאוד מאוד יסודי, הוא עשה בעולם חלל פנוי, כביכול. כביכול, כביכול, כלפי חוץ, הוא פינה את החלל ואמר לנו שפה אנחנו מנהלים את העניין. התפקיד שלנו הוא לא לחלל את שם קודשו, כלומר לא לעשות את החלל חלול. איך מחללים את שמו? עוברים על דבריו. אם זה היה בשוגג, לא יצרת חלל. אבל אם עברת על דבריו מזידים, חיללת את שמו. ממילא שואל רש"י, ממשמע שנאמר ולא תחללו, אני יודע שאם לא תחללו אתם מקדשים? כלומר, כשאתה מקיים את מצוותיו, כשאתה מופיע אותו פה, אז אתה מקדש. מה התחדש? ואם המילה לחלל באה מחלל, צריך להבין את המילה לקדש. עוד רגע נראה. עכשיו מוסיף רש"י את התוספת הבאה. מה התלמוד אומר ונקדשתי? מסור עצמך וקדש שמי. מסור עצמך וקדש שמי. וכאן נפוצה הטעות הגדולה שמבינה שקידוש השם פירושו קידוש השם במוות. וזו טעות גדולה מאוד. מסור עצמך וקדש שמי פירושו שתמיד צריך לחיות בזה שאתה מוסר עצמך ומקדש שמו. אבל מי יכול להגיע לזה? הביטוי של מסור על עצמך וקדש שמי ברום סיאו מופיע במסירות נפש של ממש. המודל הגדול הזה לשני החלקים הוא רבי עקיבא. ולפני שנדבר עליו ונזכיר אותו מיד בעניין הזה של ונקדשתי, עכשיו מובן המושג של לקדש. לקדש פירושו לא לאפשר שיהיה פה חלל, אלא שהדבר יהיה מוקדש, מקודש. כשהוא מוקדש למשהו, הוא מוקדש למשהו אינסופי, ואני נותן לאינסוף הזה משמעות פה, אז המקום הופך למקודש, אז הדבר מקודש. וכך ממשיך מיד רש"י, ונקדשתי יכול ביחיד, ויש לזה נפקות גם מבחינה הלכתית, אם חלילה צריך למסור את הנפש, וגם מבחינה מעשית. העניין של קידוש השם הוא כאשר זה בתוך בני ישראל. השם מתקדש בתוך בני ישראל. איך מתקדש שמו? איך מופיעה ההופעה שלו בעולם? בתוך בני ישראל. בעצם הפסוקים האלה הם חתימה לא רק של הפרשה האחרונה. הם חתימה אולי של כל הפרשות האלה, של אחרי מות וקדושים תהיו, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם וכו' וכו' וכו'. מכירים שם את הפסוק ההוא, רק עליו נגנוב שנייה ואז נחזור לרבי עקיבא בהגדרה של קידוש השם. מכירים את הפסוק הזה, כולנו קראנו אותו השבת. ודבר השם אל משה למור קדש, ודבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. שואל בעל המאור בשמש, זכותו יגן עלינו מגדולי גדולי ראשוני החסידות, שואל בעל המאור בשמש שאלה מדהימה, נכונה, פשוטה, זה לא שלא, זו שאלה שמופיעה כבר. מה כתוב בפסוק? תחזרו עליו. קדושים תהיו, למה? כי קדוש אני השם אלוקיכם. כלומר, זה סיבה שבאה להסביר לי למה אני מסוגל, או זה סיבה שבאה להסביר לי למה זה לא רלוונטי? מה כתוב פה? אתם יודעים למה אתם צריכים להיות קדושים? כי מה הבעיה? הרי אני קדוש, אז תהיו גם אתם קדושים. לא הבנתי מה כתוב. אני מבין כשאתה אומר לי, מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. אני מבין, אני לא אגיע לרחום שלו. אבל רחום זו מידה שאני מבין אותה במושג אנושי. יש לי רחמים על חתול, על עכבר, ועכשיו אפשר לפתח את זה, ולפתח את זה, ולפתח את זה, ומה הוא רחום, אף אתה רחום. אבל מה הוא קדוש, אף אתה קדוש, זה טבעי הקדושה. רק צריך לעדן אותה. מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני? המפרשים כולם דנים בזה. המאור השמש אומר דבר מדהים. זה לא פשט, זה הרבה יותר. המאור השמש אומר פלאי פלאות. אומר, לא הבנתם את הפסוק. כי קדוש אני השם אלוקיכם, זה לא הסבר לקדושים תהיו. אז למה זה כן הסבר? הפסוק אומר כך, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. אומר רש"י, מה זה הפתיחה הזאת שדבר אל כל הדת בני ישראל שקראנו השבת? מה זה בא להגיד? למה לא כל מצווה מתחילה בדבר אל כל הדת בני ישראל? מסביר רש"י, פרשה זו נאמרה בהקהל. הפירוש, מה הפירוש פרשה שנאמרה בהקהל? מה הפירוש? זה לא רייטינג גדול. מה הפירוש? כל מצווה שהעביר משה רבנו, אלמלא כתוב לי אחרת, היא לא מועברת לעם ישראל בהקהל. אלא משה אומר לאהרון, אהרון אומר לאלעזר ואיתמר, אלעזר ואיתמר אומרים לזקנים, הזקנים מעבירים את זה לישראל. זה לא נאמר בהקהל. זה נאמר בדרגות דרגות בקדושה. וזה עובר אליי דרך. זה הבסיס. הוא מסרה על יהושע, גם במובן הכרונולוגי. ויהושע לזקנים, וזקנים ואים, והם מסרוע, אבל גם במובן העכשווי. משה מוסר ל... הוא מוסר... יש פרשות בודדות מאוד שנאמרו בהקהל. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, זו פרשה שנאמרה בהקהל. גם הפרשה שלנו דבר אל כל הדת בני ישראל נאמרה בהקהל. המשמעות של בהקהל פירושו, אם נראה את זה מהצד שלי עכשיו, שאהרון הכהן שמע את זה יחד איתי. זה הבהקהל. זה לא עבר אליי דרך אהרון ודרך אלעזר ואיתמר, אלא את זה שמע אהרון יחד איתי. ביום האור השמש, לא הבנתי את הפרשה. תפילין, מוקצה, למתת מלאכות, זה עובר לאהרון, אחרי זה לאלעזר ואיתמר, אחרי זה לשני מסכימים, אחרי זה אליי. קדושים תהיו, אני ואהרון קיבלנו ביחד. זה מאוד הגיוני. מה, איך יכול להיות? הרי בקדושים תהיו, ודאי שיש הבדלי דרגות שאין להם ערך בכלל. את התפילין שאני מניח, ואת התפילין שמשה רבינו מניח, זה אותם תפילין עם אותם פרשים. אולי אפילו עם אותם חומו. הקדושים תהיו ודאי שונה. ודווקא הפרשה של קדושים תהיו נאמרה בהקל. אומר המאור השמש, תשמעו זה פילי פלו. וידבר השם אל משה למאור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. ואתם בטח שואלים, למה בהקל? קדוש, תן לי להיות לבד, יש לי מניין של אנשים מיוחדים. אני לא חייב את כל הג'מה מצטרפים אליהם. זה פעם הבאה. אחרי זה נעשה משהו חברתי, כולם ביחד, נשב, מנגל. אבל קדושים, כל אחד זה לרגש שלו. דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם קדושים תהיו בהקל. כי קדושה לבד, כי קדוש אני, זה רק אני השם אלוקיכם. אתה רוצה להיות קדוש לבד? אז אתה מדומיין. אז אתה חושב שאתה הכל לשבור. אז זה עבודה זאת. כך אומר המאור השמש. קדושים תהיו בהקל, כי קדוש לא בהקל, זה רק אני. ולמה הכל לשבור הוא קדוש לא בהקל? כי הוא ההקל. לא כי הוא קדוש לבד. אלא כי המקור של הכל זה הוא. קדושה פירושה שהכל נכנס. אתם תופסים את ההפך ממה שמבינים במושג קדושה. קדושה פירושה שאין שום דבר שלא מצטעף. לכן אין דבר שלי קדושה בפחות מעשרה. אתה יכול להתפלל לבד. קדושה אתה לא יכול להגיד לבד. קדיש, אתה לא יכול להגיד לבד. התגדל והתקדש, שמי רבה, אתה לא יכול להגיד לבד. כי כדי לקדש, אתה צריך לקדש בכל ההוויה. זה המושג הזה. דבר אל כל הדת בני ישראל, זה עומק אדיר. ואמרת להם, קדושים תהיו. רק בהקל, כי רק בהקל אפשר לייצר קדושה, כי ההקל עצמו זה הכלי לקדושה. ועכשיו הם מבינים בעומק את המאור השמש. גם בפשט זה נכון, כי קדוש אני, השם אלוקיכם, אני המקור של ההקל, לכן אני קדוש. קודם אמרנו, כי קדוש לבד זה רק אני. אתם רוצים את זה בפשט, הפשט? כי קדוש אני, השם אלוקיכם. מהו מקור הקדושה? המקור של הכוליות, זה מקור הקדושה. המקור של הכל, זה מקור הקדושה. אז התפקיד שלך, אם אתה רוצה ליצור קדושה, זה ליצור חברה, זה ליצור כל, זה ליצור מציאות שיש בה עשרה, שיש בה מניין, שיש בה קדוש. זה במקדשתי בתוך בני ישראל. אז אם לא תחללו, זה ליצור חלל. לקדש זה שלא ייווצר שום דבר שיכול להימשך לאיזשהו וקום. זה לוודא שהכל חוזר אל המקור שלו. קוראים לזה בעברית להקדיש, מוקדש, מקודש. הרי את מקודשת. זה המושג של ונקדשתי. כולם זוכרים את הסיפור המפורסם של רבי עקיבא, רק לפעמים מתבלבלים בו. אני רק אתחיל בו לשנייה אחת, כי אני רוצה להתחיל היום בסיפור אחר של רבי עקיבא. שלא הכרתי אותו. הכרתי אותו ככה מלמעלה, נכנסתי לו רק בזמן האחרון, מסיבות שעוד רגע יובנו, מסיבות ברורות שלי. אבל הסיפור המפורסם על רבי עקיבא במותו, בחידוש השם הגדול של רבי עקיבא, שם יש את משנת קידוש השם, משנת חסידים, כפי שקוראים לה הראשונים. רבי עקיבא במותו מסופר, סיפור הידוע, שכשרבי עקיבא מת, אז הוא אומר, את כל ימי הייתי מצטער, אם אתה יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו, שנאמר הוא רחון נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, ועכשיו שבא לידי ולא אקיימנו, יותר מפעם הזכרנו. מי שקורא שם באמת את דברי הגמרא, נדמה לי שהם הפוכים לגמרי ממה שמבינים אותם בקריאה השטחית. בקריאה השטחית, תשאלו כל ילד, מה עשה רבי עקיבא כשהוא מת? ומה התשובה? אמר, כן, אמר שמע ישראל. מה עשה רבי עקיבא ברגע מותו? הוא אמר, הוצא את שמע ישראל. אמר, בכל נפשך. זה נכון, אבל להפך. מיד תבין. הגמרא מספרת כאן, הגמרא מספרת שבאותה שעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, אותה שעה שעת קריאת שמע הייתה. אותה שעה שעת קריאת שמע הייתה. רבי עקיבא קרא קריאת שמע. בא הקלגס, ימח שמו וזכרו, ורוצה להרוג את רבי עקיבא. רבי עקיבא בקריאת שמע. בבבלי אין פירוט. בבבלי כתוב באותה שעה שעת קריאת שמע הייתה. ואז על פי הבבלי התלמידים שואלים אותו. רבי, מה הולך פה? והוא אומר להם, כל ימי הייתי מצטער אם אתה יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו, שנאמר הוא רחון נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. סבירים מיד, כתוב שם בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, בכל לבבך, בשני יצריך, השתדלתי לכם, מקווה שנצלח. בכל מאודיך, בכל מידה, ומידה שהוא מודד לך, מברך על הרע, כשם שמברך על הטובה, את כל היסודות האלה לימד אותנו רבי עקיבא יותר מכל אחד אחר. שואל יוצא מבית קודשי הקודשים שמודים עליו. את בכל מאודיך, במובן הזה, במובן שבכל ממונך, בכל מובן שהוא רבי עקיבא, הוא המודד. אבל את בכל נפשך, שהפירוש הוא אפילו הוא נוטל את נפשך, לא זכיתי לקיים. או זכיתי, לא לקיים. עכשיו, שבא לידי, בא לידי, בפשטות הכוונה, לפי מה שמבינים עד עכשיו, בא לידי המצווה, ולא הקיימנו. הבבלי לא מפרט יותר. בירושלמי זה מפורט קצת יותר. ובירושלמי מסופר כך. הסיפור הוא שונה. הוא אותו סיפור, אבל עם מוטיבים שונים קצת. בירושלמי מסופר שאותה שעה שעה קריאת שמע הייתה. ובא הקלגס, איתו השיחה, התלמידים לא נמצאים פה. הקלגס נמצא. ואומר לו, התליין המרושע הזה, הולכים להרוג אותך. ורבי עקיבא באותה שעה, שעת קריאת שמע איתה. מה עושה רבי עקיבא כששעת קריאת שמע? הוא אומר לו, להרוג, ישראלית אומרים, תהרוג את אמא שלך. אין זמן עכשיו להרוג קריאת שמע. תוצא לו, תהרוג, מה זה קשור אליי עכשיו? אני בקריאת שמע. הוא לא אמר, הוא שתק. וירושלמי אמר לי, אי חרש את, אי מבעט בייסורינה. יש שתי אפשרויות בלבד בעולם. או שאתה חרש. חרש בלשון משנה פירושו אינו שומע ואינו מדבר. זה הגדרה לחרש הלכתית. חרש זאת אומרת בלתי ניתן להבנה ולהוצאה. בעברית אחרת אוטיזם, אבל של דיבור מוחלט. אי חרש את, מסכן. או שמבעט בייסורינה. מבעט בייסורים זה מין מבעט בייסורים, להבין שהיד כזה. או שאתה חרש, מנותק, שותק, שותק במובן של משותק. תזכרו את השתיקה הזו, היא תהיה לנו מאוד חשובה עוד. או שאתה מבעט בייסורים, כתפיסת עולם. אמר לי, למי שטיפה יבין את רבי עקיבא, יבין למה אלה שני הדברים ההפוכים מרבי עקיבא בחיים, עוד מעט נבין. אמר לי, טיפה חוכי דאהו גבו. קודם כל זה משבר. א', היפרחו חיי דהוג אברה, שתלך רוחו של ההוג אברה למקום שהיא צריכה. אגב, הוא אמר לזה כשהוא סיים קריאת שמע. הוא לא אמר לזה עכשיו. הוא סיים קריאת שמע, והוא יוצא מדעתו. אמר לי, תיפחו חיי דהוג אברה, לב חרש אנא, ולב מבעד באיסורין אנא. אני לא חרש, ואני לא מבעד באיסורין. אלא כל ימי הייתי מצטער, אתם מבינים ממי השיחה? עם הקרקס. הוא החברות האחרונה של רבי עקיבא. ירושלמי. תחזיקו טוב, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא. הם לא ידעו להיות חברות. בסוף ימיו של רבי עקיבא היה חברות הימח שמו וזכרו של הקלגס. והוא למד אותו סוגיה שממנה אנחנו לומדים את ונקדשנו. אלא כל ימי הייתי מצטער, אם אתה יבוא פסוק זה לידי והקיימנו שנאמר, הוא יכול נפשך, אפילו נוטל את נפשך, ועכשיו שבא לידי ולא הקיימנו. עכשיו אתם מבינים מה הפשט, מה זה בא לידי? פשט פשוט, מה זה כל ימי הייתי מצטער, אם אתה יבוא, מה אתה אומר? טועה מי שאומר שכשרבי עקיבא מת הוא קרא קריאת שמע. המשפט הוא בדיוק הפוך. כשרבי עקיבא קרא קריאת שמע, הוא מסר את משפטו. הסוגיה היא זמן קריאת שמע. הוא הספיד מן הסתם הגרא והתניא, בטוח לא מגן, אולי מגן אברהם. הוא הלך לפי הזמן. הוא קבע זמן. והוא אמר, עכשיו זמן קריאת שמע. ואני נמצא בזמן קריאת שמע. ובזמן קריאת שמע, אני מייחד אותו שהוא אחד ואין עוד מלבדו. אז לא איך אתה מפריע, זה ברמה שלנו. אז אין הפרעה. אבל יש הפרעה. נו, סתום לו, גם הגיע לחברות, אתה צריך להסביר את זה גם לא. מתי נסביר לו? שנגמור. אתם יודעים מה הפירוש? עכשיו שבא לידי ולא הקיימנו. עכשיו, 8:12, זמן קריאת שמע, בא לידי בכל נפשך. כך מקדשים שם השם. איך מקדשים שם השם? שם השם מתקדש בזה שבכל הופעה שיש, שם השם מתקדש. במותו מגלה רבי עקיבא מה זה קידוש השם בחיים. אחרי זה בא קידוש השם של ונקדשתי. רגע, יאללה, ונקדשתי ולרבי עקיבא עוד שנייה אחת, ותזכרו רגע את הסיפור הזה של רבי עקיבא כי הוא חשוב, אבל אותי תופס מדרש מופלא על רבי עקיבא. נזכר כולנו לשמחות, בימי יושבי שבעה לאבי מורי הרני כפרת משכבו, יפנו אותי, דיברו בזה, מי שדיבר בזה בעיקר אריך השם ימיו ושנותיו זה הרב שלמה שמחה לוין, לא של אבריה, בדיק אמת. והוא יפנה למדרש הזה, הוא דיבר איתי בו בכמה דברים, אבל תשמעו לשון מדרש, אני מביא אותו כפי שהוא מופיע במדרש תנחומה בפרשת נוח, בנוסח שהוא מופיע, הוא מופיע בכמה וריאציות. בנוסח שהוא מופיע במנורת המאור. מנורת המאור מביא את המדרש תנחומה. מנורת המאור זה הולך לפי הנרות, וזה בנר א' כלל א' חלק ב'. ושם כתוב כך, תלף לא. נזכר רק לשמחות, אבל המושג הזה של קדיש של אבלים, הוא מושג שצריך להבין אותו. מה מקורו? למה האבל אומר קדיש? מעשה ברבי עקיבא, שהיה מהלך בבית הקברות, ופגע בפחם אחד, פחם זה פחמים, שהיה טעון עיצים על כתפיו. בין הקברות הוא רואה פחם, טעון עיצים על כתפיו. התיאור נורא חקוק. והיה מרהיט בהם כסוס. היה מרהיט בהם כסוס, פירושו, הוא מתרוצץ עם העצים בעבדות נוראית כאילו הוא סוס. הוא איבד בכלל את החירות. הוא סוס של מישהו. גזר עליו רבי עקיבא והעמידו. אם כבר תופסים שיש כאן משהו על גבול המציאות והלא מציאות, עוד מעט תראו. רבי עקיבא לא פונה אליו, אלא גוזר עליו ומעמידו. עכשיו האמת שזה שהוא גוזר עליו זה כי הוא לא מוכן לעצור. אבל עוד מעט תראו מה זה. אמר לו, בני, מה לך בעבודה קשה כזאת? אם עבד אתה, ואדונך נותן עליך עול, אני אפדך ממנו והוציאך לחירות. כל הפרטים בסיפור חשובים. ואם אתה אני, ואין, אני אעשירך. אם אתה עבד, אני אפדה אותך. אם אתה אני, בוא, אני אעשיר אותך. נדאג לך לעבודה. אמר לו, תראו מציאות של עבדות. הניחני אדוני שאיני יכול לעבוד. אסור לי לעצור פה. מרהיט זה רץ, אבל מרהיט זה ברהטים בשיקתות המים. רהטים זה השיקתות האלה של המים, ברהטים הכוונה זה רץ ולא יכול לעצור. זה מין אמוק כזה. זה במרוץ שבשביל לעצור אותו היה צריך לגזור עליו לעמוד. כשהוא אומר לו את הדברים האלה והוא פונה אליו, בני, ואני רוצה לבדוק אותך או מהעבדות או מהעוני, הוא אומר לו, הניחני אדוני, שאיני יכול לעמוד. אמר לו, מבני אדם אתה או מן המזיקים אתה? אמרתי לכם, זה על הגבול. אתה מסתובב פה על תקן בן אדם, או שאתה מסתובב פה על תקן המזיקים, השאהים, רבי עקיבא, הרבי של רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, מת אותו האיש, ובכל יום ויום מוסרים אותו לחטוב עצים, ונותנים אותו באש. מבינים את המשמעות? מת אותו האיש, הכוונה זה הוא עצמו. אתה רואה פה את הדמות שלו. אבל אתה פוגש פה עכשיו מישהו, ששם למעלה, במקום שדנים בו את כל הדינים הקשים, מת אותו האיש. וכשהוא מת, הוא במקום כל כך נמוך, כל כך שפל, כל כך ירום, שכל יום ויום מוסרים אותו לחטוב עצים ונותנים אותו באש. גם המוטיבים האלה מעניינים ולא ניכנס לכולם. עצים, אש. אמר לו, מה הייתה מלאכתך בחייך? אגב, המדרגה של רבי עקיבא מעניינת מאוד. הוא הרי רץ כי הוא מפחד מלמעלה. אבל יש לו כוח לגזור עליו והוא מעמיד אותו והוא ממשיך לדבר. אמר לו, מה הייתה מלאכתך בחייך? אמר לו, גבי המס היית. מוחס. עסקתי במחס. שזה לא ישמע בטעות אולי טוב. לא, להבדי. שזה לא ישמע אולי טוב, תראו מה כתוב. והייתי נושא פנים לעשירים והורג את העניים. ולא עוד, אלא שבעלתי נערה המאורסה ביום הכיפור. מה אתה רוצה מהחיים שלך? אמר לו, בני, שמעת מאותם הממונים עליך שיש לך תקנה? שמעת מאותם הממונים עליך שיש איזשהו תיקון בעולם? אמר לו, אל תעקבני, שמא ירגזו עליי בעלי הפורענויות. ולאותו האיש אין לו תקנה, ולא שמעתי כלום פדיון. אין אפשרות לבדות אותה. שיטה כזאת. ולאותו האיש אין לו תקנה, ולא שמעתי כלום פדיון. אלא שמעתי שהיו אומרים לי, אילו היה לך בן שהיה עומד בציבור, והיה אומר בציבור, ברכו את השם המבורך, בהמשך תראו שבזוהר כתוב פה קדיש, באותו מקום, היו מטילים אותך מן הפורענות. ולאותו האיש, הוא מדבר על עצמו, ולאותו האיש אין לו בן, אלא שהניח אשתו מעוברת. כשהוא מת, הוא הניח את אשתו מעוברת, ואינו יודע אם ילדה זכר או נקבה. ואם זכר ילדה, מי ילמדנו תורה? אמרנו, מה שמך? לפעמים לב שהתנחומה הופך את רבי עקיבא למלאך ואותו למחויב לנו. מה שמך? למה זה תשאל? אמר לו, מה שמך? אמר לו, עקיבא. שמי עקיבא. כך אומר הרשע הזה. ושם אשתך, שושמירה, שם של שם. ושם עירך, אלדוקה. באותה שעה, מצטער עליו רבי עקיבא. והיה הולך מעיר לעיר, עד שהגיע לעירו. ושאל היכן הוא, וביתו. אמרו, הוא שואל מי עליו, אמרו, ישחקו עצמותיו בגיהנום. זה כנראה גם היה הרייטינג שלו. שאל על אשתו, אמרו, נמחה שמה וזכרה מן העולם. שאל על בנו, אמרו, הרי הוא ערל, ואפילו במצוות מילה לא עסקו. מיד תפס רבי עקיבא לבנו, והושיבו לפניו ללמדו תורה. ולא היה לומד, לא קולט כלום, וכנראה גם הנשמה הזאת יורדת במקום כל כך מזעזע, ולא היה לומד עד שישב עליו בתענית 40 יום. עושה את זה רבי עקיבא, שלא היה לומד, ואבנים שחקו מים עד שעסק בתורה כשהוא בן 40 שנה. ולא היה לומד עד שישב עליו בתענית 40 יום. יצתה בת קול ואמרה, על זה אתה מתענה? כלומר, הוויכוח הוא כבר לא עם אנשי העיר, אלא עם הבת קול עצמה. רבי יהושע, אתם זוכרים, מעמיד את הרגליים ואומר בתנורו של אחנאי, ואין לנו משגיחים. רבי עקיבא לא צריך את זה, הרבה יותר קצר. יצאה בת קול ואמרה, על זה אתה מתענה, אמר הם. ואמר לה, אתה תמשיך. לא להפריע פה עכשיו. וקרא באלף בית עד שהוליכו לביתו. יודעים מה כתוב פה בחצי שנייה בסוגריים? גם בת קול אין לה אישור להגיד לך שאין לך תקנה. היא חרגה מתפקידה. זה מנוגד להוויה, זה מנוגד לכל. וקרא באלף בית עד שהוליכו לביתו. ולמדו ברכת המזון. וקריאת שמע. ותפילה. גרסה אחרת מופיע בווריאציה שעשה את זה 5 שנים. והעמידו, והתפלל, ואמר ברכו את השם המבור. בציבור. בגרסה של הזוהר ואמר קדיש. באותה שעה, התירוהו מן הפורענות. את אבא שלו. ובא אותו האיש בחלום ואמר לרבי עקיבא, תנוח דעתך שהצלתני מדינה של גיהינום. מיד פתח רבי עקיבא ואמר, השם שימך לעולם. מדינת ראש השם שימך לעולם? קידוש השם. השם שימך קודש. השם שימך לעולם. זכרך לדור ודור. בשם הזוהר כתוב שאחר כך בחלום בא המת ואמר לו, בשעה שאמר בני הפטרה, הקלו לי מדינה של גיהנום. בשעה שעבר בני להתפלל לפני התיבה בציבור ואמר קדיש, קראו לי גזר דיני מכל מקום. ובשעה שנתחכם וזכה לתורה, נתנו לי חלק בגני. אני אגיד לכם למה הסיפור הזה תופס אותי, הוא מופלא. אני ידעתי כללית על כי הוא לא ראיתי אותו אף פעם. הוא מהפכת עולם. בהבנה את המושג קידוש השם, בהבנה את המושג קדיש, בהבנה את רבי עקיבא, בהבנה את ונקדשתי, בחלק הראשון שצריך להיכנס אליו בל"ג בעומר. קודם כל אומרים דבר בשם אומרו. נפנה אותי למדרש הזה, כמו שאמרתי, כשאתם עושים חלבים. שליטה. שאל שאלה. אמר לי, זה היה תוך כדי שהוא מבקש לחזק בתפקיד שיש בניחום. אמר לי, זה היה דבר פילי, רבי עקיבא רואה פה דבר כל כך קשה. רבי עקיבא היה בעל זכויות שאי אפשר לתאר. יודעים, כתוב בזוהר הקדוש שעשרת הרוגי מלכות, זה לא הזוהר, זה אנחנו מכירים את זה במדרשים, אנחנו אומרים את זה בתפילה, שעשרת הרוגי מלכות זה על חטא מכירת יוסף. על חטא מכירת יוסף. שואל הזוהר הקדוש, על חטא מכירת יוסף, אז למה עשרה? היו רק תשעה במחיר. שאלה טובה. למה עשרה? היו תשעה, כי ראובן לא נמצא, יוסף בבור, ובנימין בבית. אומר הזוהר הקדוש, תחזיקו טוב. היו תשעה, חז"ל אומרים שהאחים צירפו את הקדוש ברוך הוא. תחזיקו. ורבי עקיבא הוא כנגד הקודש ברוך הוא. בסדר? מסודר? זוהר. מישהו כנגד הקודש ברוך הוא לא יכול לגשת לקודש ברוך הוא ולהתפלל על היהודי הזה. הוא יכול לגזור עליו תעמוד, הוא יכול להגיד לו מה שמך, הוא לא יכול להגיד לו מילה, הוא לא יכול להתפלל עליו. אמר לי הרב לוין, אתה מבין? תפילה של רבי עקיבא לא שווה כמו קדיש של ילד על אבא. גם רבי עקיבא מתפלל, זה לא מגיע לקדיש של ילד על אבא. זה דבר מופלא. רבי עקיבא הולך ומגיע לילד שבעצם הוא ההתגלמות של החלל. האמא ימחה שמה וזכרה מן העולם, האבא הרג את העניים, ובעל נערה מאורסה ביום הכיפורים. הפירוש הוא עבר על בן אדם לחברו באופן הקשה ביותר, על בן אדם למקום באופן הקשה ביותר, ועל בן אדם לעצמו באופן הקשה ביותר. אין בו כלום. שום דבר. במקום הזה נוצר הערל הזה, שמסתובב בעולם. אבל יש פה אור אין סוף. שאלו את האדמו"ר הזקן, איזו עבודה גדולה יותר? אהבת השם או אהבת ישראל? זוכרים שרבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. שאלו את האדמו"ר הזקן, איזו עבודה גדולה יותר? אמר, בעצם זו לא שאלה. אני אומר את זה במילים שלנו. בנשמתו של יהודי, מעולם האצילות, הכל חקוק יחד, ואהבת השם ואהבת ישראל זה היינו הך. זה אחד. אבל אתם שואלים, כי אנחנו פה, לא בעולם האצילות. אתם שואלים מה העבודה היותר גדולה. זו שאלה היא מצוינת. אז התשובה היא, ברור שאהבת ישראל זו עבודה יותר גדולה. למה? כי העבודה הגדולה יותר היא לא לאהוב את האוהב. העבודה הגדולה יותר היא לאהוב את האהוב על האוהב. אני שונא את האהוב. יש לו רק יחוס אחד. אני לא מבין איך, אבל הקודש ברוך הוא אוהב. הוא החליט שהוא ילד שלו, אני לא מבין. אתה שואל אותי במציאות מה הוא? אמו ימחה שמה וזכרה מן העולם, ואביו גדול רוצחי ומתועבי העולם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ואני לא אוכל לקדש שם שמיים בעולם עד שהוא לא יוכל להגיד קדיש בציבור שאני נמצא. הכוח שלי לקדש את השם מותנה באפשרות שלו להגיד את הקדיש בציבור שלי. כי לאהוב את האוהב זו עבודה קשה. אבל לאהוב את האהוב על האוהב. זאת אומרת. מבינים עכשיו למה זה גם פה בפשט דבר אחד? כי כשאתה אוהב את האהוב על האוהב, אין דבר שאתה יכול לבטא בו יותר את אהבתך לאוהב. שאמר קלגס לרבי עקיבא, איחרש את, איבא ליסורינה, אני אגיע מיד לתלמידה וללג בעומר ולספירת העומר, אבל זה הכל בנקדשת. כשהוא אמר לרבי עקיבא, איחרש את, איבא ליסורינה, הוא אמר לו דברים מאוד עמוקים. זו הייתה חברות המאוד רצינית, הקלגס הזה. גרסאות אחרות, תומס רופוס, זה בכלל לא סותר. זה או התליאם, או שהקיסר עצמו עושה את זה, זה בכלל לא משנה. וכל זה הרי לפני שלוקחים אחרי זה שרו וסורקים אותו במסרקות של ברזל, ומוכרים אותו באטליזין. זה רבי עקיבא. כשהוא מעלה את שתי האפשרויות של חירש ומבעט בייסורים, הוא מעלה שתי אפשרויות אמיתיות לגמרי. החירש הוא מי שמגיע למושג העמוק ביותר של השתיקה. אתם יודעים מה היה רבי עקיבא יותר מכל דבר? אני אשמע לכם משונה קצת, מאיפה אני מביא את זה? השותק. עוד רגע נגיד. המבעט בייסורים, ומבחינה מסוימת מבטא בדיוק את עולמו של רבי עקיבא. כי רבי עקיבא קובע את היסוד של למסור נפשך על הכל. אבל יש משהו הפוך בעולם מרבי עקיבא, זה מבעט בייסורים. כי זה רבי עקיבא שלימד בפרשה שלנו בשבת הקודמת באחרי מות, וחי בהם ולא שימות בהם. זה רבי עקיבא שבא להציל אותנו מדעתו המסוכנת המפורסמת של בן פתורה, ששניים שהולכים במדבר ויש להם קיתון אחד, ואו זה או זה יחיה, בדילמה המפורסמת, ובן פתורה אומר אל יראה אחד במיטת חברו וששניהם ימותו. זה רבי עקיבא שבא ואומר וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. זה רבי עקיבא שואל, כי רבי עקיבא אומר שהפינוק לא לראות במיטת חברך הוא פינוק עכשווי, עוד שנייה אחת של חיים זה עוד אפשרות לקדש שם שמיים באינסוף. אבל לתפוס חיצונית את רבי עקיבא כמבעט בייסורים זה קל מאוד, וקל מאוד, קל מאוד להתבלבל, הגבול נראה מאוד דק. אבל בין מבעט בייסורים לבין בחי בהם עומדת התהום הכי פעורה שיש. רבי עקיבא אומר, כיוון שהכל זה בחי בהם, אז אתם יודעים מכוח מה יש לי את בחי בהם ולא שימות בהם? כיוון שיש משהו שאני מוכן למות עליו, אז יש לי חיים של בחי בהם. מי שיש לו נפש גבוהה מגופו והוא מוכן למסור את נפשו על משהו שהוא המהות שלו, אז לחייו יש מהות. אז לחייו יש משמעות. התפיסה אותו כמבעט בייסורים היא האנטיתזה של רבי עקיבא, אבל היא מובנת מאיפה זה מגיע. ומאיפה מגיעה התפיסה של החירש? היא מובנת לחלוטין. כי מה זה קידוש השם? קידוש השם להגיד שאין עוד מלבדו. קידוש השם זה להגיד שהשם אלוקינו, השם אחד. שאין שום דבר בעולם שיש לו איזושהי משמעות שיכולה להפריע. אתם יודעים למה אני מתכוון לרבי עקיבא? בפרק שלישי במסכת אבות נראה שהמשנה אחת קצרה ובה נעמוד. בפרק שלישי במסכת אבות שקראנו השבת, איפה הסידור שלקחתי? פרק שלישי במסכת אבות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא, מצוין. פרק שלישי במסכת אבות, אנחנו כל שבת עכשיו לומדים את המסכת הזאת, צריכים ככה, זה לא יאמן הדברים שיש פה. ובמרכז הפרק, כשאני אומר מרכז הפרק, אני מתכוון בכל פרק יש קבוצת משניות מרכזית. דהיינו תנא שנותנים לו כמה משניות. בפרק ב' זה רבן יוחנן בן זכאי, עם החמישה תלמידים. בפרק א' זה הלל, כל השאר מקבלים משנה אחת. בפרק ג' זה רבי עקיבא. בסידורים, המשניות שלו נמצאות בי"ז, י"ח, י"ט, כ. יכול להיות שזה ממוספר אחר בסידורים אחרים. רבי עקיבא אומר, אנחנו נראה לשנייה אחת את המשנה. ל"ג בעומר, שוב, בספירת העומר, זה רבי עקיבא. יש בלבול גדול בל"ג בעומר. כששואלים מה קרה בל"ג בעומר, כולם מדברים על מות תלמידי רבי עקיבא, על הפסקת מות תלמידי רבי עקיבא. מה קרה בספירת העומר? מה קרה בל"ג בעומר? מה קרה עם רבי עקיבא? תמיד מספרים על מותם של 24,000 תלמידים, זה נכון. זה נכון. זה גם, אנחנו עוד רגע ננתח מה הסיפור עצמו, מה זה ה-12,000 זוגים האלה שהם מתים. רבי עקיבא שיש לו חברותה עם ההוא. רבי עקיבא שדן פה עם המת בבית הקברות, ודן בירושלמי עם הקלגס, ומלמד אותו בכל נפשך. ותלמידיו לא יכולים להיות חברותה. בשום מקור, אגב, לא כתוב 24,000 תלמידים, כתוב 12,000 זוגים תלמידים. חברותות הם לא ידעו להיות. תלמידים הם ידעו להיות. נגיע לשם עוד שנייה, אבל הטעות שמאוד נפוצה, כולם, לא טעות, כולם עסוקים במאות התלמידים, זה נכון. ואז רבי עקיבא, מה עושה? כתוב ש 12,000 זוגים מתים, וכולם מתו בין פסח לעצרת. נו, ואז מה? ואז, הוא זקן מופלג. הוא זקן מופלג, תחשבו על זה. מופלג, הוא היה רק בן 40 התחיל ללמוד. 24 שנה הוא לומד, 12 ועוד 12 בסיפור המפורסם. הימים כנראה ימי המרד, הוא זקן מופלג. העולם היה אומר היום, תחשבו רגע על איזה כתבת דיוקה, נכנס לשלום. אז היה כתוב שם שבאמת הוא עשה דברים עצומים, אבל בדיאגנוזה של המרד הוא התבלבל, נכון? זה טוב, די. רבי עקיבא, יש על תוכניות בטלוויזיה. נכון, הוא טעה, טלוויזיה מפורש. ברור שהוא טעה. וחוץ מזה שהוא טעה שם 24,000 תלמידים. מה צריך לעשות, יהודי זקן באמת? אני חושב שהעם צריך להרגיל לו איזה סוויטה יפה בבית גיל הזהב מינימום. משהו לנוח קצת. תכתוב. כשרוצים להגיד למישהו שכבר אין לו תפקיד, אומרים לו תכתוב. אתם מכירים את המשפט הזה? תכתוב. מתכוונים להגיד צוואה. תכתוב. רק כדי להגיד את זה יפה, אומרים לו תכתוב ספרים קצת. סתום את הפה, תכתוב. זה שם יפה. תכתוב. אז שיכתוב. מה הוא עושה, הזקן הזה? הלך לדרום והעמיד 5 תלמידים. העולם שומם, כשמתו 12,000 זוגים לשון חזלי, והיה העולם שומם. הלך רבי עקיבא לדרום והעמיד 5 תלמידים, ואלו הן רבי שמעון בר יוחאי ורב מאיר ורבי יוסי ורבי יהודה. והם שהעמידו תורה בישראל. כשהוא פגש את היהודי הזה, הרוצח, המסוכן, הוא אמר לו, מה אמרו לך? זאת אומרת, אמרו לי, תכתוב. אמרו לי, אין לך מה לעשות. מי אמר לך? בית דין של מטה, ובית דין של מטה. אמר לו, רבי עקיבא, תדע מה תפקידו של הצדיק? תדע מה תפקידו של יהודי? לקדש שם שמיים ולא לאפשר לאמירה כזאת להופיע בעולם, ולא מעניין מאיפה היא באה. ואם היא באה מלמעלה, לסתום אותה. גם למעלה אסור לכפור. הוא לא דן עם הבת קול. הוא אומר לו, תמשיך להגיד א' ב'. ואל תתייחס להפרעות. זאת הפרעה. אתם יודעים מה מלמד רבי עקיבא במשנה באבות? אם היינו יודעים להתמקד, ודאי ב-12,000 זוגים, וודאי בטרגדיה, אבל בזה שרבי עקיבא הוא השיעור של זה שהולך להעמיד 5 תלמידים, לא כי זה יעל, לא כי זה רלוונטי. רבי עקיבא אומר, שחוק וקלות ראש, משנה יהודאי, מרגילים את האדם לערבה. מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג לאושר, הזמן כל כך קצר, כבר לא נעבור על הכל, אני רוצה רק משפט אחד. נדרים סייג לפרישות, סייג לחוכמה, שתיקה. בעצם רציתי להתחיל פה את השיר. נדבר על כזה. סייג לחוכמה, שתיקה. הוא היה אומר, נראה לשנייה אחת המשניות הבאות ואז נחזור לזה. חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, חביבין ישראל שנבראו בצלם. המשנה הראשונה מדברת על בן אדם לעצמו. צחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערבה. אין לי הגדרה בשולחן ערוך. כמה קילו שחוק. תדע לך, ששחוק בקלות ראש מגילים את האדם לב. אגב, אומר את זה רבי עקיבא, שלא היה פותח שיעור בלי מילתא דבדיחותא. כי רק הקלגס לא תופס את החיבור הזה. שחוק הוא לא ההפך מעצבות. שחוק הוא ההפך משמחה. משנה אומרת, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, זה כולם זוכרים, אבל אז יש ברייתא, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. זה באותו עמוד, שתי שורות אחר כך, את זה זוכרים פחות, כי כובד ראש זה נשמע יותר רציני. אבל זה מיד אחרי. כי כובד ראש ושמחה זה האנטיתזה לקלות ראש ושרוף. כובד ראש זה שמחה. מי שראשו קל, זה כמו השיבולים שאין להם גרגרים והם עפות ברוח. כי ראשו קל, הוא מופיע בכל מקום. אין לו בעיה גם להיכנס בכל מקום, כי אין כלום. יודעים מי ראשו כבד? השיבולים האלה, הזקנות, עם הגרגרים, הכל מלא, זה נראה כבד. זה כובד ראש. משנה ב' מדבר יותר בן אדם לחברו. חביב אדם שנברא בצלם, חביבין ישראל, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, ואהבת לרעך כמוך. משנה ג' מדבר יותר בן אדם למקום. שם מופיעה המשנה האדירה, הכל צפוי והרשות נתונה. ובטוב העולם נדון, והכל לפי רוב המעשה. והמשנה האחרונה היא הסבר למשנה הזאת במשל. כאילו שתי המשניות האחרונות זה משנה אחת. זה המשנה והפירוש. הכל צפוי, זה בעברית או הכל צפוי. כלומר, השם רואה הכל למרחק, או הכל צפוי, רואים הכל. גם אם אתה חושב שפה לא רואים, רואים הכל. והרשות נתונה. הרשות נתונה פירושו, אתה מנהל את הרשות, אתה ראש הרשות, ראש המועצה. אתה ראש הרשות. אתה שולט פה. אבל תדע לך שיש שתי אמיתות, שיש שתי אמיתות ואין שום סתירה. האחת, 100% הרשות שלך, השנייה, 0% שלך. תתרגל לשתי האמיתות האלה. הכל צפוי, והרשות נתונה. ובטוב העולם נדון מלמעלה, אף אחד לא צריך אותך, אבל כל מה שקורה למעלה, הכל לפי רוב המעשה. זה קשה, ואז הוא מסביר את זה. ואני קורא את המשנה האחרונה בקיצור, רק כדי להבין את הסיפור של הקווי שהתחלנו ואז נגיע לשתיקה בגובה. הוא היה אומר. אתה רוצה להבין את הכל צפוי ברשות נתונה? הנה המשל. הכל נתון בעירבון. ומצונה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה, וכן בני מקיף. היום יש המון רשתות, יש רשתות חצי חינם, כמעט חינם. בעצם, הכל בלוף. הכל זה חינם חינם. חינם לגמרי. חצי חינם גונבים לך חצי. חינם לגמרי. החצי שלוקחים זה על השירות. חינם. הכל נתון בערבון. אז עוד מעט נראה, מה צריך להביא בתור ערבון? משכנתה, בית, כמה בתים, אישור, כל מיני. אז תדע לך שמצודה פרוסה על כל החיים. לא יצא לכם אף פעם להיות דגים, אבל תחשבו רגע על דגים שנהנים ומבסוטים ורואים פירורים והכל, ובסוף הדייג עושה הם נהנים, הם שם נמצאים בעולם שלם. ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה. AM-PM כפול 7. לא סגור אף פעם, אין תפייה דתית, החנות פתוחה. והחנווני מקיף. יש לו הוראה מגבוה לתת לכולם בהקפה. זה נשמע לא פייר, כי אתה לא מזהיר אותי מדי פעם. אני בן אדם. חכו נראה מיד אם זה לא פייר. עוד שנייה. הפנקס פתוח. הוא עובד כל הזמן הפנקס. פנקס נשמע מפעם. אבל על פנקס לא יכולים להשתלט הקים. הפנקס פתוח. אין נפילות מתח, אין חשמל, אין... הפנקס פתוח. והיד כותבת. אין פספוסים. וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה. כותבו, הוא חייב להלוות לכולם. דוגמה אישית. כי הרי אם כסף תלווה את עמי, אני חייב להלוות. גם הוא חייב להלוות. כל מי שרוצה הלוואה, לא צריך להגיש שום תלוש. אגב, למה הוא מכשיל אותי? הוא לא מכשיל אותי. אני יכול להחזיר את ההלוואה. יכול להיות שיקח הרבה זמן. הוא בונה עליי, הוא מאמין בי. והגבאים מחזירים תדיר בכל יום. זה גבל. אתה לא שם לב, אבל הגבאים מחזירים תדיר בכל יום. פה חטפת נזלת, פה קפה, פה איזה ביזיון קטן, פה איזה נפילה, פה. אתה רק תצבנת על הנהג, אבל זה היה גבאי. גבאי. זה היה גבאי. לא הסתובי. לא עיקר. אבל זה היה גבאי, והוא בא עם מישהו. הוא בא להגיד לך, אהלן. אני פה. הם אגב עובדים כל יום. אתה אגב שונא אותם. אתם מכירים את הפקחים שמסתובבים על המדרכה ומחכים שתעבור? זה האחוזים שלו, אמרו לי, והגבאים מבינים את הדין בכל. ונפרעים מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו. אתם יודעים מה זה להיפרע? פירעון חוב, זה דבר טוב או לא? אם שולחים לך מהבנק הודעה שעושים לך פירעון חוב, אתה מבסוט. היום מדברים על פירעון חובות גדולים. שמים לך פירעון חוב, יופי. אתם יודעים מה השורש של המילה פירעון? לא נעים להגיד. מילה דומה, לא השורש. מילה מאוד דומה, שלא אוהבים. פורעני. אתה מאוד לא אוהב פורעני, בטח שלא. אבל זה כנראה חלק מהפירעון. לא מומלט, כן מומלט, נשאר אותך בכלל, זה לא הליגה שלנו, אני לא יודע כלום מן כלום. ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. ואתה אומר לו, תגידי את השם שלך, תגיד, אני רוצה לראות שבכלל יש לך, מאיפה באת אתה, מי נתן לך? ויש להם על מה שישנו. אתה רוצה את השם שלו, לא, מה זה תשאל ישמי, והוא פלי, אתה יכול לא לראות שם. ויש להם על מה שישמו. והדין דין אמת. והכל מתוקן לסעודה. שמו פה את הרבי ברטנור המסוף. והדין דין אמת נשמע בפשטות, וזה אמיתי, מיותר, ברור, זה הקודש בורו. זה היה בשביל מה הכל. אתם יודעים מה זה הכל מתוקן לסעודה? אז נגיע להדין דין אמת. אבא לא ישקוט, ולא ישב לסעודה. עד שאחרון הילדים של ההוא מהסיפור על הקדיש יהיה גם הסעודה. הכל מתוקן לסעודה. אתם יודעים מה יהיה בסעודה אם יהיה כיסא אחד ריק? אבא לא ירגע, הוא לא ייכנס. הכל מתוקן לסעודה. הנה הצלחת, הנה האוכל. איפה ברד? איפה אבא? מה זה מעניין אותי? הקדושה שלמעלה ולמטה פסקו שאין לו תקנה. מה זה מעניין אותי הכפירות האלה? מה אכפת לי? מכירים איך קראו חסידים את המשפט הזה? כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. אם הוא יגיד לך כמו שאלישע בן אבויה שמע צא ממחיצתי, אתה לא צריך לשמוע לו, זה דמיון שלך. כל מה שאמר לך בעל הבית הזה, ואם קיבלת מיליון הוכחות שהוא אמר לך צא, תגיד לו שמעתי ופה אני מה. עכשיו אתם מבינים מה זה והדין דין אמת? והדין דין אמת פירושו, בטח שאני יכול לשים אותך בסעודה עם תלוש לעניים, אבל אני רוצה שתשב בסעודה כי זה מגיע לך. בשביל זה הכל נתון בעירו ומצודה פרוסה על כל החיים, כי הכל צפוי, והרשות נתונה. יש משפט אחד, שהוא המשפט המרכזי ברבי עקיבא. איפה אני יודע מה זה משפט מרכזי? כשצייר מצייר ציור, והוא רוצה לתפוס נקודה מרכזית, הוא עושה בחריגה. איך הוא פתח במשנה? מסורת, סייג לתורה. נדרים, סייג לפרישות. מעשרות, סייג לעושר. נדרים, סייג לפרישות. איך היה צריך להיות כתוב? שתיקה, סייג לחוכמה. אבל לא ככה. מסורת, סייג לתורה. נדרים, סייג לפרישות. מעשרות, סייג לעושר. סייג לחוכמה, שתיקה. האדם הוא המדבר. כוחו של האדם הוא הדיבור. אבל כוחו האמיתי של האדם הוא השתיקה. הדיבור הוא הכוח להוציא בגוף את העולם הרוחני שלי. השתיקה היא כל העוצמה. היא החיים עצמם. מוזיקה אמיתית היא לא המוזיקה. היא ההפסקות. היא השתיקה. אתם יודעים מה זה השתיקה הזאת? כתוב ברמה מפנו. בש"ס מופיע הרבה פעמים שבאו רב כהנא, חסדא, ושאלו שאלות את רב. והרבה פעמים מופיע הביטוי אצל רב ושתיק רב. מסביר הרמה מפנו. מתי רב שתק? שהדבר היה משהו שאי אפשר להעביר בגוף. הוא שתק. ואפשר שאחר כך, כשלא היה אף אחד, אמר להם ביחיד. מסורת סייג לתורה. המסורת היא הדרך שדרכה מגיעים לתורה. הנדרים לפרישות. שתיקה היא לא הדרך להגיע לחוכמה. השתיקה היא האפשרות היחידה בכלל שהחוכמה תופיע בעולם. כל ימיי גדלתי בין החכמים, אומר רבי שמעון בן גמליאל בפרק א', ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. שואל המהר"ל, למה לגוף? אומר המהר"ל, כי הדבר הטוב ביותר לגוף זה כשהוא מבין שהנפש היא העיקר. הדבר שהכי מפריע לנפש להופיע זה הדיבור. בכלל לא משנה איזה. הדיבור הוא הכוח של האדם. אבל השתיקה היא המקום שהאדם מפיע. אתם יודעים ממי למדתי את זה? מהקדוש ברוך הוא. הוא ברא את העולם בשישה ימים. הוא ברא את כל העולם בדיבור. ובשבת הוא שבת מכל מלאכתו, כלומר הוא שתק. אתם יודעים מה ההבדל בין דיבור לשתיקה? זה בדיוק כמו ההבדל בין חול לשבת. זאת שתיקה. איך היה אומר רבי נחמן? אני אשתוק עד שכל העולם ישתוק. אין מה שמפיל יותר מהדיבור. נכון? אין מה שמרים יותר מהדיבור. הכוח היחיד לאפשר לדיבור להיות דיבור מרים הוא הידיעה שלך לשתוק. היא הידיעה לשתוק. זו מכונה שאין לך בה את הכפתורים שאתה שולט. והגוף משתלף. כל ימיי גדלתי בין החכמים. סייג לחוכמה. ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. זו הגרסה שם. אין עוד דברים טובים לגוף? לא. כל שאר הדברים שטובים לגוף, לא תמיד הם טובים לי כאדם. הם מאוד טובים לגוף. ליד הזאת כן, לרגל הזאת לא. הם משמינים, הם מרזים. יש להם כל מיני דברים. יש דבר אחד טוב לגוף. מה שמאפשר לגוף לשרת את הנפש. דבר אחד בלבד, קוראים לו השתיקה. אז מה יהיה עם הלימוד? ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. לא צריך לדבר, ודאי, אבל כל המרבה דברים מביכת. כשרבי עקיבא ראה את הילד ההוא, הוא שאל אותו רק שאלה אחת. אמרו לך שם שיש לך תקנה? כשהוא שמע את התשובה שלו, הוא שתק. הוא השתיק את הכל. הוא אמר, יש פה רק אלוקות. כל דיבור, בכלל לא משנה מאיזה רובד הוא מגיע, הוא חטא. כל דיבור הוא משהו שנראה מחיה, אבל הוא משהו שמדביר, שממית, שמקטין, שהורג. כל כך במציאות, זה כל כך חיה, אנחנו כל כך יודעים את זה. אתם יודעים מה הפשט של ספירת העומר ולג בעומר? שלא נהגו כבוד זה לזה. השתיקה של רבי עקיבא היא הכוח לכלול את הכל. קדושים תהיו כי קדוש עם. כי קדושה זה שהכל נכנס. כשרבי נחמן אמר, אני אשתוק כדי שכולם ישמעו, התכוון לדבר פשוט. אם אני אדבר לכאן, לא ישמעו שם. יש לי רק דרך אחת שהכל ישמע. אני אשתוק. מי כמוך באלים השם. אומרים חז"ל, אל תקרא מי כמוך באלים. מי כמוך באלים השם. נשמע דרשה. מה שורש המילה אילם? אלם. אלים. כי שיא הכוח הוא באילמות. מי כמוך באילים השם, זה אתה בעל הכוח, נעדרי בכוח. ימינך תרעץ אויב. ואתה שבורא את כל העולם בדיבור, שותק ונותן לי את כל הרשות הנתונה. אתה רואה אותי באילם. ונותן לי להגיע לזה שאני אגיע לסעודה. אתה רק הכנת לי את המקום. להבין בינינו, והכל מתוקן לצלילה. אתם מבינים למה החברות האחרונה, שם רשעים מרכב של הקלגס ההוא שעמד מול רבי עקיבא, התבלבל באיחי רשע? והוא הבין באמת את רבי עקיבא. הוא תפס את עוצמת השתיקה של רבי עקיבא. הוא לא ידע איך אוכלים אותה. אז הוא אמר, אתה אוכל אש או מבעט בייסורים. ורבי עקיבא אמר, אני קורא קריאת שמע. אני אמשיך לקרוא קריאת שמע, וכל ילדיי יקראו קריאת שמע. אתה לא תופס טיפח רוחי והרוג גברה, זה לא סתם כללה, אמרתי מי שבערך. הרוח שלך היא רוח שבסוף טיפח. לא זאת של השתיקה שלי. אז הרב הפסוק שפתחנו, עכשיו תופסים, ושמרתם את מצוותיי, ועשיתם אותם. זה לא כפילו. ושמרתם את מצוותיי זה תשמרו, to keep, observe. ועשיתם אותם בעומק, זה אתם תעשו את המצוות. לא רק to do. אתם תעשו את המצוות. אתם תעשו את המציאות הזאת. כמו ושמו בני ישראל, אתם תעשו את השבת. וכשאתם תעשו את מצוותיי, לא תחללו את שם קודשי. ונקדשתי בתוך בני ישראל. עד כאן הניגלה של הגבור, של ספירת האור. חלק ב' של הגבור אומר, לרב שמעון בר יוחאי, ניכנס בעזרת השם.
תודה רבה, 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 תודה רבה